מתוך הדברים שלמדנו, לא אתמול ולא שלשום, אבל למדנו על רחל ולאה ועל ההבדלים ביניהם ועל המקום שלהם בעם ישראל, אז אני רוצה שניפגש היום עם ראובן. ומתוך המפגש עם ראובן בעצם מה שנגלה זה שכל אחד מהבנים של יעקב יש לו מהות. כל אחד מהבנים של יעקב יש לו איזה גילוי, איזושהי הופעה שהוא נותן את ההופעה הזאת לאומה, ואנחנו זקוקים להופעה הזאת. אנחנו צריכים את הכוח הזה. דיברנו על זה שכשמקימים עם אז צריך שיהיו 12 שבטים. 12 שבטים זה אומר שהעם הזה בסופו של דבר יהיו בו המון כוחות והמון הופעות והמון כישרונות והמון נטיות, כדי שהוא יהיה עם עוצמתי וגדול, עם שמשפיע על המציאות. אם נהיה כולנו אותו דבר, אם נצא כולנו מרחל או כולנו מלאה או כולנו מבלהה או כולנו מזלפה, אולי נהיה כולנו נחמדים, אבל בסופו של דבר אומה צריכה להופיע המון 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 כוחות. היא לא יכולה להיות, אומה לא יכולה להיות שכולם יהיו אותו דבר, זה לא לעניין. אם אנחנו רוצים אומה שתוביל את המציאות, שהמציאות תסתכל עליה ותגיד וואו, יש לנו מה ללמוד, אז צריך באמת הרבה מאוד הופעות. כל הכוחות הם של טוב, אבל אנחנו נראה שהטוב הזה הוא הולך בהרבה שבילים. שוב, כי מה זה מדינה? מדינה אתה צריך להקים המון 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 מערכות, נכון? מערכות של כלכלה, מערכות של מדע, מערכות של ביטחון, מערכות של רפואה, מערכות, אני לא יודעת, אני לא אומרת בכלל את כל מה שצריך. ובשביל זה צריך המון כישרונות, אי אפשר שכולנו נהיה אותו דבר. וכל כישרון וכל כוח יוסיף את שלו, ואז האומה הזאת תהיה עוצמתית. לא, 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 הדוגמה הזאת של המשרדים זה רק דוגמה. זה דוגמה דלה לעומת מה שאומה צריכה. אומה צריכה הרבה 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 יותר ממה שאמרתי. אבל כן, לכל שבט יש מהות משלו. מה זה אומר שלשבט מסוים יש נחלה במקום מסוים, בסדר? זה אומר שיש משהו באדמה הזאת ששייכת לאנשים האלה. אני זוכרת שפעם הגיעה לפה קבוצה של אברכים מהישיבה בחספין, ובגשנו אותם. אז הם אמרו לנו, כל דבר פה צריך לטפס, לעלות, יש פה סלעים, אצלנו הכל מישור, זה לא סתם. נכון, חברון, עוד מעט יום חברון, נדבר על חברון. החברון זה מקום עם סלעים, חברון זה מקום עם טרשים, חברון זה מקום שאתה צריך לעלות, לטפס, לעבוד קשה, זה חלק מהאישיות. אני לא אומרת שלא צריך לעבוד בגולן, בסדר? אבל יש משהו, יש אנשים שהם יותר מישורים, שהדרך שלהם היא אחרת. או שבט דן, שכן, אתם מכירות את הבניאס ואת הסניר ואת את הדן, את הנערות השוצפים, הקוצפים האלה. זה לא סתם שבאזור הזה יש כאלה זרמים של מים. האנשים האלה זה אנשים עם זרמים, כן? ויש אנשים יותר, כן, אתמול דיברנו קצת על ההבדל, לא פה, בין הצפון לדרום, בעולם. בצפון קר, יש רוחות עזות, כל אחד מסתגר בתוך עצמו. אנשים קשוחים כאלה, כמו הסלעים האלה, רדופי הרוחות. ובדרום, כן, זה יש חום מאוד מאוד גדול, ואנשים קודם בחוץ. זה גם אנשים שונים, נכון? כתוב בכוזרי, שחם הלך אל הצפון ויפת הלך אל הדרום. כן, יפת זה עמי אירופה, הקרים והמסוגרים, וחם זה אפריקה, כל ששם חיים בחוץ, בכלל לא חיים בפנים. אז זה לא סתם, אז גם בעם ישראל, כל שבט, יש לו איזושהי מהות, איזושהי נקודה. ברור שגם ברגע שאנחנו שבט, אז זה מתגלה גם הרבה הרבה נימים שונים של חיים, זה ברור. אבל אין דבר כזה שזה סתם. מי שקיבל נחלה מסוימת, הוא שייך לנחלה הזאת, ולכן הוא גם לא עובר מהנחלה שלו. יש חיבור נשמתי בין האדמה הזאת לאנשים האלה. אז אותו דבר השבטים, כל שבט יש לו איזושהי מהות שהוא רוצה לתת לאומה. עכשיו אני אומרת שוב, ביחס לשאלה של חנה, זה טוב, אבל ברור שבתוך כל שבט גם יש מורכבויות, ועם כל המורכבויות אנחנו רוצים להיות חלק מהשבט הזה. כלומר, לקבל לקבל את הכוח של השבט הזה, לצמוח דרכו ולהיעזר בו, והאומה זקוקה לו. כן, בעזרת השם אנחנו מאוד מאוד רחוקים מזה. קוראים לנו יהודים, צריכים לקרוא לנו בני ישראל. נכון? אנחנו בני ישראל, אבל אנחנו נקראים יהודים, כי עשרת השבטים גלו עוד בתקופת בית ראשון, ורובם כנראה לא חזרו עד עכשיו.
זה אומר שכבר, המדינה עושה כבר לא קיימים, כי הם גוללו ונעלמו.
ואולי נמצא אותם, נכון? כתוב, נו? איך זה כתוב? השיר הזה, נו? כתוב בנביא. ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים מארץ מצרים. יש עובדים ונידחים. השתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. זה לא אנחנו. זה הקודמים לנו. עכשיו, יש כאלה שהתחילו, יש כאלה שאומרים שהתחילו להחזיר את, את עשרת השבטים, נכון? יש כאלה שאומרים שאלה שבאו מאתיופיה הם בני דן. אז הם חיו להם חיים אלפי שנים, והם בכלל לא ידעו שחרב בית ראשון, והם בכלל לא ידעו שנבנה בית שני, והם בכלל לא ידעו שיצאנו לגלות של 2000 שנה, והם בכלל לא ידעו על תורה שבעל פה. הם לא ידעו על תורה שבעל פה. הם ידעו את מה שהם ידעו. נכון? והם חזרו לפה, והם גילו להפתעתם הרבה שכל כך הרבה דברים השתנו. אני לא יודעת בכלל איך אפשר לשאת את זה, אבל לא נדבר על זה עכשיו. כן, זה עזור. בדיוק השבוע מישהי סיפרה לי שהיו קבוצה של אנשים שם מאתיופיה שהתחילו ללכת במדבר, והם הגיעו אל הים, והם היו בטוחים שהים יקרה כשהם הגיעו אל הים, והים לא נקרה, הם חזרו לאחוריהם. כן, אמיתי. כלומר, הם חיו עוד את הסיפורים של התנך, בכלל לא קשור לכל מה שהתרחש. כתוב דברים לא פשוטים על עשרת השבטים. כן, כתוב שהם נמצאים מעבר לנהר הסמבטיון, ושכל השבוע הוא גואש ורועש ואי אפשר לחצות אותו, ורק בשבת הוא נרגע. אז קודם כל, באמת הם מעבר לאיזה מקום שאי אפשר לעבור אותו. עובדה שאנחנו לא יודעים איפה. ובשבת, זה יום שכולו שבת, זה מעין עולם הבא. כשהכל יתקן, אז פתאום הים הזה יירגע. אז הלכו לנו לאיבוד הרבה. עכשיו, למה יש בנו גם מעשרת השבטים? כי כשמתחתנים, את לא חייבת להתחתן עם בן השבט שלך. אז בכולנו יש קצת מהשבטים האחרים, ברור, נכון? כתוב על עם ישראל, נוהג כצון יוסף. כן? אנחנו גם קצת יוסף. אנחנו גם קצת בנימין, ואנחנו גם קצת כל שאר השבטים. אבל מי שנשאר בעיקר זה שבט יהודה. ולכן קוראים לנו יהודים. כי רק אנחנו הגענו בכלל לבית שני, ורק אנחנו, בסדר, אז יש, בתוך שבט יהודה ישבו גם שבט שמעון, אז יש לנו גם שמעון. וגם בנימין היו בירושלים, וגם עוד אלה שהתחתנו איתם, אבל אנחנו כמעט רובנו יהודים, בני יהודה, ולא, עדיין לא בני ישראל. אז אנחנו רוצות היום קצת ללמוד על ראובן, שהוא הבכור שבשבטים. בדרך המפגש שלנו עם ראובן, באמת נגלה מי זה הבן הזה, מה יש בבן הזה, ומה הבן הזה נותן לנו לאומה הישראלית בתוך הבנייה שלה, למה ראובן כל כך חשוב בעם ישראל. אז צילמנו בדף שלנו את הפסוקים שמספרים על ראובן לפי הסדר שבתנך, ומתוך זה לאט לאט נגלה מי היה הבן הזה. הזכרנו את זה כשדיברנו על לאה, כמובן דיברנו על הבנים שלה, אבל הפעם אנחנו נתמקד יותר בו. אז התורה מספרת לנו כך, אני במקור הראשון. ותהר לאה ותלד בן, ותקרא שמו ראובן, כי אמרה, כי ראה השם בעוני, כי אתה יאהבני אישי. אז קודם כל אתם זוכרות שראובן זה ראו בן. זוכרות? זה קריאה של לאה. כי כשיעקב נושא את לאה לאישה, זה קורה במרמה, ויעקב בכלל לא יודע שזאת לאה, עוד נדבר על זה. וכשהילד הזה נולד, אומרת לאה, הנה סימן שריבונו של עולם חפץ בי בתוך הבית הזה. הנה מיד, לאה זוכה לבן הזה מיד, כן? באותו לילה שבו היא נישאה ליעקב, באותו לילה היא התעברה, ואחרי 9 חודשים היא זוכה לבן, ומבחינתה זה הוכחה אלוקית לזה שריבונו של עולם רוצה אותה בבית הזה, יש לה מקום בבית הזה ויש לה תפקיד בבית הזה. אז זה קודם כל ראו בן. ורשי מביא דברים של חז"ל. כן, דיברנו אתמול על זה, כשרשי מביא דברים של חז"ל, זה עוזר לנו להבין את הפשט. אז מה רשי מביא? רבותינו פרשו, אמרה, מה אומרת לאה בשם ראובה? אמרה, ראו מה בין בני לבין חמי. היא עושה השוואה בין הבן שלה לבן של חמיה. מי זה חמיה? יצחק. מי זה הבן של חמיה? לא, עכשיו זה לא יעקב, עשיו. בסדר? היא עושה השוואה בין ראובן לעשיו. בואו נראה. מה קרה עם בן חמי? מה קרה עם עשיו? שמחר הבכורה ליעקב, וזוכרות את כל המאבקים, למרות שהוא בוחר את ה... שהוא מוכר את הבכורה ליעקב, הוא רב עם יעקב על הבכורה כל החיים. וזה, ראובן, לא מחרה ליוסף, ולא ערער עליו, ולא עוד שלא ערער עליו, אלא שביקש להוציאו מן הבור. אז קודם כל, זה לא פשט. למה זה לא פשט? כי הרגע ראובן נולד, בשנייה הזאת ראובן נולד, נכון? אז מה היא מספרת לנו סיפורים שראובן יעשה בהמשך חייו? אבל האמירה הזאת של לאה זו אמירה מהותית. מה שלאה מעידה פה על ראובן, זה אומר משהו מאוד מאוד מהותי על ראובן, שלרגע אנחנו עוד לא נסביר אותו לעומק, רק נסביר אותו בפשט. אומרת לאה ראובן, תראו איזה בן מיוחד יש לי. הבן שלי הוא נולד בכור, זהו, הוא בכור של יעקב מכל הבנים. ואחרי שנים רבות נולד עוד בכור ליעקב שקוראים לו יוסף. אין לראובן שום מאבקים עם יוסף. אנחנו נראה את זה, בסדר? אנחנו נראה את זה אחד לאחד. ולא רק שהוא לא נאבק עם יוסף ראובן, אלא מה? הוא גם... הוא דואג לו. הוא לא רק שהוא לא רב איתו, נכון? עשיו רוצה להרוג את יעקב על זה שהוא לקח את הבכורה אחרי שהוא מכר לו בעצמו את הבכורה, בסדר? ואצל ראובן אין כזה דבר. אנחנו רוצות לראות, קודם כל באמת, איך זה מופיע אצל ראובן, ומתוך זה לברר מה זה מלמד על ראובן, מה מיוחד בראובן, שלמרות שיוסף, דיברנו קצת על יוסף, נכון? יוסף חולם את החלומות, ואומר לאחים שלו חד משמעית, תקשיבו, אתם כולכם, כולל אבא ואימא, כולכם תשתחוו לי. יוסף לא שומר את החלומות בבטן, נכון? הוא אומר הכל, הכל, הכל. מי הראשון שצריך להתרעם על זה? מי הראשון שצריך להילחץ מזה? מי הראשון שצריך להילחם בזה? מי הראשון? ראובן יותר מכל שאר האחים. כי שאר האחים הם באמת לא בכורים, אבל ראובן הוא בכור חבל על הזמן. אין. ראובן לא קם מול יוסף. לא מתנגד ליוסף, ואנחנו רוצות להבין מה זה מבטא.
מה
זה
אני?
כן.
למה יוסף נחשב בכור?
או בכור של רחל.
אז יש גם עוד בכורים.
נכון, נכון. אבל הוא בכור. ראובן בכור ולא אומר על זה כלום, ויוסף בכור, וכל זה אני אומר להם, תקשיבו, אני הבכור. אני הבכור, אתם כולכם תשתחוו לי, למרות שהוא יותר צעיר מהם, לא חשוב. פחות מחלקם. בוודאי שיוסף בכור, אבל יש בכור אחד שנולד הרבה שנים לפניו.
לא
תראה
איך לעמוד את זה עכשיו.
אז זה מה שאני אומרת. זה דרש. למה רשי מביא את הדרש הזה בתור פשט? מה רשי רוצה לומר? הרי זה בכלל עוד לא קרה. יש פה כנראה משהו מהותי. מה היא מעידה על ראובן? אנחנו ננסה לברר. עכשיו אנחנו משאירות את זה בסימן שאלה. אנחנו קודם כל רוצות לראות באמת איפה... ראובן מתנהג באצילות נפש. אז נפתח את התנ"ך, בסדר? בספר בראשית פרק למד זין. ואנחנו רגע נלווה את ראובן במקום שלו מול יוסף, שנראה באמת שמה שלאה מעידה עליו זה באמת מי שהוא. אז אני בפרק למד זין, ויעקב שולח את יוסף, זוכרות, לראות את שלום אחיו בצון, ויוסף מתקרב. אני בפסוק י' זין, ומחפש את אחיו, ויאמר את אחי אנוכי מבקש, אגיד אנה לי איפה הם רואים, ויאמר האיש נשאו מזה, כי שמעתי אומרים נלכה דותיינה, וילך יוסף אחר אחיו וימצאים בדותן. מה קורה כשיוסף מתקרב לאחים? ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם, ויתנכלו אותו לעמיתו. לא נדבר על זה עכשיו, בסדר? לא ניכנס עכשיו לכל המחלוקת בין האחים ליוסף, כי זה לא הנושא. ויאמרו איש אל אחי, והנה בעל החלומות על הזה בא, ועתה לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות, ואמרנו, חיה רעה חלטו ונראה מה יהיו חלומותיו. אז יש מחלוקת גדולה בין הבנים של לאה לבנים של רחל, אם צריך להיות מקום לבנים של רחל, אם לא צריך להיות מקום לבנים של רחל, שוב לא נדבר על זה. אבל יש מהאחים שאומרים, הנה עכשיו הגיע רגע להוציא את יוסף מבית ישראל, וככה לא יהיה הכוח של רחל שולט בבית הזה, באומה הזאת. מה קורה? וישמע ראובן ויצילהו מידם ויאמר לא נקנו נפש. קודם כל ראובן קובע קביעה, לא נקנו נפש. ראובן הוא זה שמפר את הגזרה, יש מרחפת מעל יוסף גזרת מוות. הם אומרים חד משמעית לכו ונהרגהו. וראובן קם ומודיע חד משמעית לא נקנו נפש. ויאמר ראובן אל תשפכו דם, אשליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר. ויד אל תשליחו בו, אז הוא אומר תשליחו אותו במדבר. אבל למה הוא אומר את זה? למה נציל אותו מידם להשיבו אל אביו. אז לראובן יש תוכנית. לא רק שהוא לא רוצה להרוג את יוסף, הוא מתכנן להציל את יוסף מכל האחים. אז באמת יש פה איזושהי אצילות, יש פה איזושהי עדינות, כי אמרנו הראשון שצריך להרגיש מאוים על הבכורה שלו זה ראובן, וראובן לא מתנהג כך. והאחים מקשיבים לראובן. הוא אומר את זה, כמה האחים אמרו לכו ונהרגו, ומיד אומר להם לא, ברור, הוא עוצר את זה. כי הוא רואה שהם מאוד 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 אנטי, מאוד נגד, אז הוא חושב על איזה תוכנית. איך אפשר לפתור את הבעיה הזאת? זה לא פשוט, כל אחד שם עוצמתי ויש לו דרך ויש לו שיטה. גם מי שאמר להרוג אותו, יש לו סיבה למה, זה לא סוכסוכי מאפיות, זה אנשים עליונים. מבחינתם אין מקום לרחל בבית יעקב, אין מקום, רק לאה. אתם יכולים לחשוב לבד מי זה היוני, לא מגלה לכם עכשיו. זה שיעור אחר. מי היו אלה שאמרו לכו ונהרגהו, לא יישאר. לא לגלות, לא מגלה. זה שיעור אחר, אולי נספיק השנה עוד ללמוד את זה. טוב, עכשיו איפה אנחנו רואים בעוד מקום את האחריות הזאת של ראובן על הבנים של רחל? קודם כל עם בנימין. אז בואו נראה איך, הרי כשיעקב שולח אותם פעם ראשונה, אז יוסף משאיר שם את שמעון. ואז כשהם אומרים לאבא, אנחנו רוצים לרדת שוב, אז הוא אומר, לא מספיק לי שיוסף איננו ושמעון איננו, גם תיקחו את בנימין, אני לא מוכן לתת את בנימין, בשום פנים ואופן. מה, אני אבד גם את יוסף וגם את בנימין? לא ישר כלום מרחל. ואז ראובן מציע הצעה. אז בואו תסתכלו בבקשה בפרק מ"ב. אולי לפני מ"ב רק רגע. מה זה באמת? מישהו עושה מנגל? כן, בבראשית מ"ב פסוק ל"ז, כשראובן מנסה, תקשיבו מה הוא אומר לאבא שלו. זה מבפנים ומבחוץ, החלונות פתוחים. עושים לג בעומר, נו, תשמחו איתם, הם שיח חמודים. זה הכי חמוד, באמת. כן, כן, זה. נו, שיח חמודים. אז תקשיבו מה אומר ראובן, פרק מ"ב, פסוק ל"ז. ויאמר ראובן אל אביו לאמור, את שני בניי תמית אם לא אביאנו אליך, תנה אותו על ידי ואני אשיבנו אליך. יעקב אומר, אני לא מסכים שתורידו את בנימין למצרים. אני לא מוכן לאבד עוד בן של רחל. זה מה שיש לי מרחל. אחד הלך לאיבוד, לא מוכן לאבד את השני. מה אומר ראובן? ראובן מציע עצה שלא תעלה על דעתו של יעקב חלילה. אבל מה ראובן רוצה לומר בזה שהוא אומר את שני בניי תמיד? מה ראובן רוצה לומר? ראובן רוצה לומר שהבנים של רחל יקרים לו וחשובים לו, והוא מבין למה צריך לשמור על בנימין מכל משמר. אז שוב, זה לא עצה טובה מבחינת הפרקטיות שלה. ברור שיעקב לא רוצה להרוג שני נכדים שלו מראובן בשביל בנימין, ברור שלא. אבל האמירה של ראובן אומרת, אני בן של לאה ויש לי מקום לחלוטין לבנים של רחל, למרות שבינתיים אנחנו בתוך המחלוקת הזאת, וזה בכלל 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 לא פשוט, בכלל 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 לא קל. זה מצד אחד, פרק מבית פסוק למד זין. ומן הצד השני, אני רק אחפש איפה זה כתוב. תסתכלו באותו פרק בפסוק כ"ב, כשהם רואים שהמשנה למלך, שהם לא יודעים שהוא יוסף, עושה להם בעיות וצרות, אז אומר להם ראובן בפסוק כ"ב, ויען ראובן אותם לאמור, הלא אמרתי עליכם לאמור, אל תחטאו וילד ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש. אז ראובן מעיד על עצמו כמה היה חשוב לו שלא יגעו ליוסף לרעה. הוא רצה להוציא אותו מן הבור ולהחזיר אותו אל אבא. זה מה שראובן רצה. אלא מה קרה? אני חוזרת לפרק למד זין. באותו יום הייתה לו איזו תורנות, והוא בדיוק פספס את מכירת יוסף. אבל מה כתוב? אני חזרתי לפרק למד זין. מה כתוב בפרק למד זין פסוק כ"ט? וישוב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור, ויקרא את בגדיו. וישוב אל אחיו ויאמר, הילד איננו ואני, אנה אני בא. זאת אומרת, יש משהו מיוחד בראובן. בתוך כל המחלוקת הזאת בין בני רחל ובני לאה, ששוב אמרנו, זה מחלוקת מהותית. זה מחלוקת על עתידו של עם ישראל. הם לא סתם רבים, הם לא סתם מתווכחים. הם לא סתם חוששים מבני רחל, ואמרנו, ויוסף מוסיף על זה את שלו. יוסף לא מסתיר את כל החלומות והשאיפות שלו והביטחון שלו. וראובן ניצב שם, מיוחד במינו, ולמרות שהוא הבכור וצריך הכי לחשוש מבני רחל, יש בו משהו שאומר ונלחם ומבקש ומתפלל על יוסף. אז מאיפה זה בא? מה מיוחד בראובן שהוא כל כך כל כך כל כך לוקח אחריות על הבנים של רחל, הוא כל כך מבין את הבנים של רחל? ובשביל להבין את זה, אז אנחנו צריכות לחזור לפרק כ"ט ובראשית, שאותו ראינו באריכות, כן.
אז זה נשמע שראובן מונוגח, כאילו מה שרחל עשה כאימא שמחבר בין המשפחות, ראובן לא
מקבל. מצוין, יפה מאוד. יופי, יופי. אז אני מוסיפה את מה שתואר אומרת, שבעצם ראובן מזכיר את כל מה שלמדנו על רחל, שהיא עקרת הבית, שהיא נותנת מקום לכולם, שמכוחה כולם נמצאים. מצוין. אבל בשביל זה אני חוזרת לפרק כ"ט. אז את פרק כ"ט למדנו באריכות, אבל אני רוצה לדבר רק על כמה פסוקים. אני בפסוק כ"ג, יעקב הולך להתחתן עם רחל, והיא בערב ויקח את לאה ביתו ויבוא אותה אליו ויבוא אליה. בסדר, זוכרות? דיברנו על זה באריכות, ראינו את המדרשים על זה, את חז"ל. אני קפצתי לפסוק כ"ה, ויהי בבוקר והנה היא לאה. זאת אומרת, בלילה, כשיעקב ניסה לאישה, הוא ניסה, הוא נושא את, מבחינתו הוא נושא את רחל. אין לו מושג על כל התרמית של לבן מארגן, ורחל משתפת פעולה, ולאה לובשת את הסמלה של רחל, וממלאת את תפקידה של רחל. אומר רש"י על המילים, והיא בבוקר והנה היא לאה, גם את זה ראינו כבר אז, אבל אנחנו נחזור על זה שוב. אומר רש"י, אבל בלילה לא הייתה לאה. מה זאת אומרת? זאת הייתה לאה, נכון? מה זה והיא בבוקר והנה היא לאה? כל הלילה, דיברנו על זה באריכות, שדיברנו על, על המיוחדות של רחל, על המסירות נפש של רחל. כל הלילה רחל ולאה הם בעצם אישיות אחת. מה הכוונה? רחל משחקת מתחת למיטה את כל מה שצריך לשחק כדי שיעקב יהיה בטוח שלאה היא רחל. אמרנו, הם היו תאומות, מן הסתם תאומות זהות. אז במראה אולי קשה היה להבחין שזאת לא רחל אלא שזאת לאה, כן? אפשר גם לאפר, אני לא מבינה באיפור, אבל אפשר לאפר מישהי והיא עוד יותר נראית רחל, בסדר? אבל הכל כנראה לא היה בדיוק אותו דבר, אז רחל מדברת מתחת למיטה. רחל היא כולה חושבת על לאה, אבל לאה באותו לילה גם היא לא לאה. למה לאה היא לא לאה? כי היא רוצה שיעקב יחשוב שהיא רחל. אז כל הזמן היא אחוזה בשאיפות של לאה, של רחל, סליחה, בחלומות של רחל, במחשבות של רחל, בהוויות של רחל, היא באמת, באמת רחל. זה שיעקב לא מזהה שהיא לאה, זה לא סתם. הוא לא היה עיוור. לאה באותו לילה הייתה רחל. מה זה באותו לילה הייתה רחל? כל הסימנים שאמרנו שהיו בין יעקב ורחל, שאני לא יודעת באמת מה היו הסימנים, אבל הרבנית חנה, אמרתי לכם, היא הייתה אומרת שהסימנים היו, עם זו יצרתי לי, תהילתי אספרו, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. הסימנים שלהם היו החלומות שלהם. האומה הזאת שהם יקימו, האומה המופלאה הזאת שתתקן עולם במלכות שדי, לאה נמצאת שם? לאה היא בכלל לא לאה. היא ממש אותו לילה, היא כולה רחל. ומה קורה באותו לילה? באותו לילה מתחילה להיווצר האישיות של ראובן. אז כתוב במוסר אביך, אם תביאו לי מוסר אביך, זה מאוד מאוד קצר, אז אני אקריא, תודה, אז טיק טק, רק אמרתי כבר קיבלתי. זה במידות הראייה, לא במוסר אביך. במידות הראייה, במידת האמונה, כתוב בפסקה הראשונה, בטח גם דיברנו על זה פעם, כתוב מתי מתחיל החינוך הפשוט ומתי מתחיל החינוך המדעי. מתי מתחיל החינוך האמוני של הילד הזה? אומר הרב, מההתחלה היצירית, בשנייה שהוא נוצר, אז מתחיל החינוך האמוני. מה הכוונה החינוך האמוני? במה שהאבא והאימא האלה הוגים, במה שהם חושבים, מה ההכרות שלהם, מה המחשבות שלהם, איפה הם נמצאים באותו רגע. אז מה קורה עם ראובן? ראובן הוא הבן הבכור של מי? של מי הוא הבן הבכור? של יעקב, שהתחתן עם לאה שהייתה באותו לילה רחל. היא לא הייתה לאה. ולכן אצל ראובן, זה דומה למה שתואר אמרה, אצל ראובן בתוכו יש חיבור בין רחל ללאה. האם זה נכון שיש חיבור בין רחל ללאה או לא נכון? יש או אין חיבור? יש. איך אנחנו יודעים שיש חיבור? כי ראינו, כשלמדנו על רחל ולאה, ראינו שיש נבואה בספר יחזקאל, פרק למד זין או למד וב, סליחה שאני לא זוכרת, שיחזקאל לוקח את עץ יהודה ועץ אפרים, זוכרות, ומרכיב ביניהם, וכתוב שיהיה לנו מלך אחד ונשיא אחד ורועה אחד, זוכרות, ראינו את זה. אז בטח שזה נכון, ברור שרחל ולאה מלכתחילה הם ביחד, וגם בעתיד השלם הם ביחד. מה קורה באמצע? באמצע יש סיבוכים. באמצע יש מורכבויות. באמצע יש אי-הבנות. באמצע יש מאבקים. שמעתם פעם על העולם הזה? שמעתם עליו פעם? אז בעולם הזה לא הכל כזה פשוט, ולא הכל כזה בהיר, ולא הכל כזה ברור, ולא הכל כזה נחמד. וכשהבנים של לאה לא רוצים את יוסף, הם לא רוצים את יוסף, כי הכוחות שרחל מופיעה בעולם, לא נראה להם שזה כוחות שצריך אותם לעם ישראל. זה לא סתם מאבקים. וכשיוסף אומר, מה פתאום, אני המלך, אתם כולכם תשתחוו לפניי, מה זאת אומרת? והוא בא עם עוד חלום ועוד חלום, ומספר את זה לכולם ומודיע לכולם, אז הם מרגישים שהם עומדים פה במקום שהם צריכים להילחם על הדרך שלה, הם חייבים להילחם על הדרך שלה. כי זה כל העתיד של עם ישראל תלוי בזה. זה לא סתם, זה לא איזה מריבת ילדים, לא בכיוון. ויש שם ילד אחד, הוא לא ילד, הוא כבר בחור, אדם בחור. יוסף היה בן 17, אז ראובן בטוח היה הרבה יותר גדול. נקרא לו איש, אני יודעת איך לקרוא לו. לראובן ברור שחייבים את יוסף בתוך עם ישראל. ואחר כך ברור, הוא מראה שברור לו שחייבים את בנימין. והוא הולך עם זה, כן? כשהוא אומר לאחים שלו, לא אמרתי לכם, אל תחטאו בילד, כבר עברו 20 שנה, הוא כבר לא ילד בטוח. ועדיין זה הולך עם... עם ראובן. גם הם מבינים כבר, אבל השנים אנחנו. אבל ראובן מזכיר את מה שהוא אמר להם, אז הוא ניסה להתווכח. הוא ניסה לריב איתם, הוא ניסה להגיד להם. הוא ידע שיהיה קשה, אז הוא מתכנן, אני אבוא אחר כך, אני אוציא אותו מהבור, אני אחזיר אותו לאבא. אבל הכוח הזה שקיים בראובן, זה נוצר ברגע לידתו. כי ראובן הוא בן של לאה, בוודאי שהוא בן של לאה. אבל אנחנו עוד נראה את זה שהוא גם נלחם על לאה, בהמשך הדברים. אבל הוא בן של לאה שהתאחדה באותו לילה, באותו רגע מופלא. היא מתאחדת עם רחל וראובן חווה את הכל. זה החינוך האמוני. הוא כביכול, הוא לא באמת, אבל הוא כביכול בן של לאה שהיא רחל. ומפה באמת, אז כשרשי מביא את זה, רשי מלמד אותנו איזושהי מהות פנימית שקיימת בראובן. זה נכון שזה יקרה בעתיד, אבל זה מהות פנימית של הילד הזה. זה הילד הזה, משם הוא צמח, משם הוא גדל. אז זה נקודה ראשונה. ומתוך זה אנחנו נראה במקור הבא, שוב, איך רחל היא נמצאת בתוך ראובן. בסדר? אז המקור הבא הוא בראשית, לאמת, יש לנו את זה בדף שלנו, ומעניין שהתורה מספרת את זה כך. אומרת התורה, וילך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדים. עכשיו, מה זה זמן קציר חיטים? אנחנו בכלל לא חיות את זה, כי אנחנו לא חקלאיות. זמן קציר חיטים זה אחד הזמנים היותר גורליים בחיים של האדם החקלאי. ואתם יודעות שאנחנו פעם היינו אומה חקלאית, מזה התפרנסנו. למה זה כל כך גורלי? כי קציר החיטים זה אומר אם יהיה לנו מה לאכול כל הקיץ, כל השנה. זאת אומרת, כשיש קציר חיטים, אז כל המשפחה יוצאת וכולם קוצרים את החיטה ואוספים, ואחר כך צריך לדוש ולהוציא את הגרעין ולעשות קמח ולשמור את... זה... קציר חיטים זה להתעסק בדברים הכי בסיסיים של החיים, בלחם שהאדם אוכל, במזון החיוני שלו. אין משהו שקודם ללחם, לחם זה הבסיס של החיים. אז כל המשפחה יוצאת, האבות והנערים והילדים, וכולם עסוקים במה? בלחם, בחיים, בבסיס. ואחד מאלה שמסתובב שם קוראים לו ראובן. ובזמן קציר חיטים מה הוא מוצא? מה הוא מוצא? דודאים. מה זה דודאים? דודאים זה פרח שאני חושבת היום קוראים לו סיגליות, לא שאני יודעת היום איך זה נראה, אבל זה פרח, אולי היום קוראים לו גם כן דודאים, אולי סיגליות, לא חשוב. בתוך העמל על הלחם, הילד הזה מוצא פרח. מה זה פרח? שמה יש פרחים בעולם? מה? ליופי. תגידו לי אתם, מה זה יופי, שזה מאוד חשוב, זה, יופי זה משמח, זה עושה הרגשה טובה, זה מראה שיש הרמוניה בעולם, אבל מה זה פרח לעומת חיטה? מה זה? זה כלום, נכון? זה השוליים של החיים. אם יהיה פרח או לא יהיה פרח, אנחנו נמשיך לחיות, אבל אם יהיה לחם או לא יהיה לחם, אנחנו לא נחיה. איך בתוך העסק הזה של הלחם, של החיים, ראובן פתאום רואה את הפרחים? איך הוא רואה את הפרחים? אני משאירה את זה בסימן שאלה. למי מביאים פרח כשכותפים פרח? למי מביאים פרח? לאמא, נכון? ילד שכותף פרחים, הוא רץ בשמחה להביא אותם לאמא, ויבא אותם אל לאה אמו. מי תרצה את הפרח? מי לא תרצה את הפרח? מי לא מעניינים פרחים? את מי פרחים לא מעניינים? לאה, נכון? לאה, אמרנו, לאה היא? לאה מהעולם הזה, היא יפה מהעולם הזה. העולם הזה עכשיו הוא פחות, ברור שהיא בתוך העולם הזה, אבל היא פחות עסוקה בזה. מי תראה בפרח את היופי שלו, את האלוקיות שלו, את, את, את הדברים היותר פנימיים שתמונים בו, מי תראה אותו? רחל. אז בואו נראה מה קורה. ויבא אותם אליה אמו, ותאמר רחל אליה, תני נא לי מדודאי בנך. לאה בכלל לא, לא כל כך מעניין אותה הפרח. אומר הרמב"ן, תסתכלו שם במקור, למה רחל רצתה את הדודאים? אומר הרמב"ן, כי רצתה רחל להשתעשע ולהתענג בריחם. הרמב"ן לא מתכוון שרחל איזה נסיכה כזאת משתעשעת. רחל רואה פרח והיא אומרת, זה יופי אלוקי. בתוך הפרח הזה היא רואה את ריבונו של עולם. אז אומר הרמב"ן, כשרחל רואה פרחים, היא רואה את אלוקים. לאה אין לה זמן לפרחים. היא נותנת לרחל את הדודאים, והיא מבקשת באותו לילה שיעקב יבוא אליה. מה אומרת התורה? וישמע אלוקים אליה ותער ותלד ליעקב בן חמישי. בשכר זה שהיא לא רוצה את הפרח ומקבלת את יעקב, אז מה היא מקבלת? תסתכלו שוב ברש"י שם למטה, מה זה וישמע אלוקים אליה? שהייתה מתאהבה ומחזרת להרבות שבטים. לאה מתעסקת במהות. היא רוצה להוליד עוד בנים ליעקב. זה מה שמעניין אותה. אני לא אמרתי שזה לא מעניין את רחל. אבל פה בסיפור הזה, רחל רואה בפרחים את אלוקים. וכשראובן מביא פרח, היא שמחה בפרח הזה. זאת רחל. כן, זוכרות? שהיא יפת תואר ויפת מראה, שאצלה הפנים והחוץ מחוברים, שמה שיש בתוכה מקרים כלפי חוץ, החיים שלה מחוברים. לאה, מה זה מעניין את הפרחים? אז איך זה יכול להיות שמכל הבנים, מי שמביא את הפרחים זה דווקא ראובן? למה ראובן מביא את הפרחים? כי יש בראובן איזה צד של רחל. כשראובן רואה את הפרח, והפרח עומד מול הלחם, בסדר? יש את הלחם ויש את הפרח, וראובן רוצה בפרח. וראובן גם חושב שהפרח יפה, ולכן הוא רוצה להביא אותו לאמא, הוא רוצה לשמח את אמא. הוא לא מסתכל על הפרח ומשאיר אותו לעצמו. אז גם המקור הזה מראה שיש משהו בראובן שמכיל את רחל וחי את רחל ונותן מקום לרחל ומחובר לרחל. ואנחנו הזכרנו את זה קודם, ותזכרו את זה שזה משהו באמת עתידי, שבסופו של דבר רחל ולאה, כמו שהם היו אחת בלילה שבו לאה ניסית ליעקב, גם הם בסוף, הם לא יהיו אחת, אבל הם יהיו מאוחדות, הם יהיו מאוחדות גם באחרית הימים. כלומר, יש משהו בתפיסה של ראובן שהיא נכונה, יש משהו בתפיסה של ראובן שהיא אמיתית. עכשיו אנחנו נראה את המקור הבא, ובמקור הבא אנחנו נפגוש את ראובן הבן של לאה. בסדר? אז המקור הבא זה בבראשית פרק למדי, והתורה מספרת כך. ותמות רחל, ותיקבר בדרך אפרת ההיא בית לחם, ויצב יעקב מצבה על קבורתה. כן? רחל נפטרה. והיא בישכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו, וישמע ישראל, והיו בני יעקב 12, בני לאה בכור יעקב ראובן. טוב, אז הדברים שכתובים בפסוקים האלה זה דברים מורכבים, זה דברים קשים. התורה מספרת על ראובן דבר שנשמע לנו מאוד 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 מזעזע. התורה אומרת, וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו, ואז התגובה זה וישמע ישראל, וזהו, ולא כתוב אחר כך כלום. מה כתוב אחר כך? והיו בני יעקב 12. אז אנחנו רוצות להבין, מה משמעות הדברים שכתובים פה על ראובן, מה התורה מספרת על ראובן, ואנחנו קודם כל נעזר ברש"י, ונעזר גם בדברים של חז"ל, ונתחיל לאט לאט. אנחנו מתחילות בזה שזה נשמע מאוד תמוה, מאוד מוזר, מאוד לא שייך, מאוד קשה, מאוד חריף, וכל מה שאני אגיד זה עוד קטן לעומת איך שזה נשמע. בסדר? אז מה זה וישכב את בלהה פילגש אביו? זה גילוי עריות, כפשוטו. בסדר? אז מה אומר רש"י? כן, חם. רש"י אומר שחם. כן, זה חלק מהעולם הזה, נו. חם בקר, דיברנו על הדרום והצפון. וישכב. אומר רש"י כך. רש"י לא אומר את זה על דעת עצמו. רש"י אומר את זה על סמך דברים של חז"ל בגמרא. מתוך שבלבל משכבו, מעלה עליו הכתוב כאילו שחווה. אז קודם כל אומר לנו רש"י, שוב זה בשם חז"ל, אנחנו נראה את זה עוד מעט בתוך חז"ל, אומר לנו רש"י, מה שכתוב בפשט זה לא מה שהיה בפועל. מה היה בפועל? שכשמתה רחל, רואות, קפצתי קצת, נטל יעקב מיטתו, שהייתה נתונה תדיר באוהל רחל, ולא בשאר אוהלים, ונתנה באוהל בלהה. בסדר? אז כל הסיפור הזה קורה אחרי שרחל נפטרה. כל זמן שרחל הייתה חיה, יעקב מיטתו הייתה באוהלה של רחל. היא הייתה עקרת הבית, נכון? דיברנו על זה באריכות, לא נדבר על זה עכשיו. ברגע שרחל נפטרה, לוקח יעקב את מיטתו, ומעביר את המיטה לאוהל, לאיזה אוהל? של? של? בלהה. בלהה? כתוב, קראנו את זה עכשיו. למה אמרתם לאוהל של לאה? למה אמרתם? כי חשבנו שכשרחל נפטרה הוא יעביר לאוהל של לאה. מי עוד חשב ככה? גם ראובן חשב ככה. ראובן חשב שברגע שרחל נפטרה, המיטה של יעקב צריכה לעבור לאוהל לאה. נכון? בלהה היא בכלל שפחה, ולאה היא אשתו. בא ראובן וטבע אלבון אמו. אמר, אם אחות אמי הייתה צרה לאמי, שפחת אחות אמי תהיה צרה לאמי. לכן בלבל. אומר ראובן, אני תובע את כבוד אמא שלי לאה. אחרי כל זמן שרחל בחיים, בסדר, הכל בסדר. אבל ברגע שרחל נפטרה, מן הראוי שהאישה העיקרית בחייו של יעקב תהיה לאה. למה יעקב מעביר את המיטה שלו לאוהל בלהה? אז מה יש לכם לשאול על זה? יפה, תשאירי את זה, תשאירי את זה רגע. מה אתם שואלות? זה כבר הייתה קביעה, חכי. אז למה זה כתוב ככה? למה התורה כותבת על ראובן שהוא חטא בגילוי עריות? אם ראובן בכלל לא עשה את זה, לא קשור, לא קשור. ראובן, מה ראובן עשה? ראובן בא לאוהל של בלהה, לקח את המיטה של אבא שלו, שם אותו באוהל של לאה. מה התורה כותבת וישכב את בלהה פילגש אביו? מה זה הדבר הזה? למה שנשמע דברים כל כך נוראים על ראובן כשהוא בכלל לא עשה את זה? למה? אז לפני שנענה על זה, קודם כל נראה שהתורה מיד, מיד אחרי הסיפור כותבת, והיו בני יעקב 12.
אבל
כן.
בעצם המדרש אומר לנו שהוא הכניס את המיטה בטעות לאוהל של
לא, ממש לא בטעות. הוא חשב שזה לא בסדר, שאחרי שרחל נפטרה, יעקב, האישה העיקרית של יעקב, זה לא לאה. הוא לוקח את זה, הוא עושה את זה בצורה מאוד 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 מודעת. הוא רוצה להגיד לאבא שלו, אבא התבלבלת. זה לא צריך להיות באוהל של בילה, זה צריך להיות באוהל של
לאה. אז למה הוא מכניס את זה
לאוהל של בילה? לא, יעקב הכניס לאוהל של בילה.
והוא
העביר את זה לאוהל של לאה. יופי, מצוין, אומרת חנה לי, יעקב יש סיבות. כל הדברים שאמרתם אני תכף אוספת, בסדר? אני רק רוצה שנראה את סוף רשי. אומר רשי, ושוב זה בשם חז"ל, מה זה והיו בני יעקב 12? מתחיל לעניין ראשון מי שנולד בנימין נשלמה המיטה ומעטה ראויים להימנות. ורבותינו דרשו, למה זה מופיע כאן? ללמדנו בה שכולם שווים וכולם צדיקים, שלא חטא ראובן. ולא רק שהוא כתוב בשמו, אלא כתוב בחור יעקב, אפילו בשעת הכלכלה קראו בחור. אז יש לנו בעיה פה עם רשי, מה הבעיה? שבמשפט הראשון הוא כותב שלא חטא ראובן, ומה כתוב במשפט השני? אפילו בשעת הכלכלה קראו בחור, אז הוא כן חטא או לא חטא? האם הייתה פה כלכלה או לא הייתה פה כלכלה? האם ראובן חטא או שראובן לא חטא? וחוץ מזה, כתוב בתורה דברים נוראים, זאת אומרת, היה פה איזה משהו בעייתי? אז איך נסתדר עם שני המשפטים האלה? לא חטא ראובן או עשה כלכלה? מה קורה? יופי. אז בואו נראה את הדברים של חז"ל, ומתוך הדברים של חז"ל נעשה סדר בכל השאלות ששאלנו. אז חז"ל במסכת שבת אומרים ככה, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. מה הכוונה כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה? כל האומר ראובן חטא בגילוי עריות אינו אלא טועה. לא היה פה בכלל גילוי עריות. זה דבר ראשון. איך אני יודע שלא היה פה גילוי עריות? פתחתי את התורה. בסדר, הגעתי בשבת לשמוע פרשת שבוע. פרשת וישב. אני פותח ויצא. אני פותח, או לא יודעת איזה פרשה זאת, סליחה. אני פותחת את התורה, אני מקשיבה למה שקראים בתורה, וכתוב בתורה. וילך ראובן וישכב את בלהה בלהה גשביב. מה זאת אומרת? כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. איך אני אמורה לדעת שהוא לא חטא? אם זה מה שכתוב בתורה, איך אני אמורה לדעת? קודם כל, חז"ל קוראים את המילים והיו בני יעקב 12 בכור יעקב ראובן. מיד אחרי הסיפור הזה, זאת אומרת שיש פה משהו שאנחנו לא מספיק מבינים, שיש איזה סוד שמסתתר פה. מי יגלה לנו את הסוד? מי יגלה לנו את הסוד? חבל. עכשיו תכתבו בכתב דפוס, אי אפשר ללמוד תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. עוד פעם, אי אפשר ללמוד תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. מי שקורא רק את הפסוק בבראשית, זה מה שהוא עלול לחשוב על ראובן. לכן אומרים חז"ל, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. במה הוא טועה? הוא טועה בזה שהוא חושב שראובן חטא בגילוי עריות. הוא לא. איך אנחנו יודעים שהוא לא? כי מיד אחר כך כתוב, קודם כל כתוב, וישמע ישראל. זה לא כתוב שיעקב צועק עליו גוער בו. הם הוציאו אותו ממשפחתו. וגם כתוב, והיו בני יעקב 12 בכור יעקב ראובן. הוא בכור. אני ממשיכה בגמרא. והיו, שנאמר, והיו בני יעקב 12 מלמד שכולם שקולים כאחת, אלא מה אני מקיים? וישכב את בלהה פילגש אביו. מלמד שבלבל מצאו של אביו ומעלה הכתוב כאילו שכב עמה. תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, מוצל אותו צדיק מאותו אבון, ולא בא מעשה זה לידו. אפשר עתיד זרעו לעמוד על הר עיבל ולומר, ארור שוכב עם אשת אביו ויבוא חץ זה לידו. חז"ל מוסיפים עוד הוכחה שראובן לא חטא. כשעם ישראל נכנס לארץ ישראל, ומקיים את המעמד של הברכות והכללות בהר גריזים והר עיבל, אחד מהדברים שאומר שבט ראובן זה ארור שוכב עם אשת אביו. כשעם ישראל אומר את מעמד הברכות והכללות, זה שונה ממתן תורה. ומה זה שונה ממתן תורה? במתן תורה ריבונו של עולם אומר, ואנחנו אומרים נעשה ונשמע. מה קורה במעמד הברכות והכללות? אנחנו אומרים, אנחנו, כשאנחנו אומרים, זה אומר שאנחנו במקום שאנחנו מחוברים לזה. אנחנו לא מקבלים את זה, זה כבר בתוכנו. אומרים חז"ל, אם חליל הראובן היה עובר את, על העבירה הזאת, אין מצב שהשבט שלו היה אומר את זה, הוא אבא של כולם. אין מצב ששבט הראובן היה אומר, ארור שוכב עם אשת אביו, אין מצב. לא יכול להיות. זאת אומרת שראובן לא עשה את זה. אז מה ראובן עשה? ראובן לקח את המיטה של יעקב מהאוהל של לאה, סליחה, של בלהה, ושם את המיטה של יעקב באוהל של בלהה, של לאה. סליחה, מה יש לכם להגיד על זה?
אולי
בגלל
שאני מתעסק, כאילו, אנחנו מאוד מתעסק במה, מי
אבא שלו נמצא בלילה. זה לא עניינו ועוד יותר מזה. עוד יותר, בפן יותר רחב מזה. נכון, הוא לא קשור לבילה, ואז מה? מה אתם אומרות על המעשה הזה? מה?
כבוד השם שנכון,
כשיעקב, זה מה שחנה אמרה קודם, כשיעקב מחליט לשים את המיטה שלו באוהל בלהה, זה לא דבר צדדי, מקרי, שולי, טכני, היה לו קשה לסחוב את המיטה עד האוהל שלה, לא! בלהה, אתם זוכרות, זה האמה של רחל, הזרוע המבצעת של רחל. וכשיעקב מחליט שהוא באוהל של בלהה, יש לזה מהות. וכשראובן לוקח את המיטה של יעקב, אז הנה יהיו סתם מספר לנו, נניח שהתורה הייתה אומרת, וילך ראובן ויקח את מיטת אביו מאוהל בלהה לאוהל לאה. מה היינו אומרים? בסדר, נו, טכנית, לקחת מיטה, העבירו, בסדר, מה קרה? התורה רוצה להגיד לנו שכשראובן נוגע במיטה של יעקב, זה נורא והיום, זה אסור שדבר כזה יקרה. התורה רוצה שנזדעזע מזה, אבל היא יודעת שאנחנו לא נזדעזע אם יהיה כתוב שהוא לקח את המיטה והעבירו, בסדר, עבר יאללה, תחזיר. זה לא הולך ככה, יעקב. כדי להבין את זה קצת יותר, אז בואו נראה מהר את המקור האחרון, שהוא לא קשור לענייננו, אבל הוא כן קשור לענייננו. במקור האחרון מוזכרים דברים שמופיעים אחר כך. כשיוסף מביא במצרים את אפרים ומנשה לאבא שלו, לברך אותם, אז כתוב, הישלח ישראל את ימינו, וישת על ראש אפרים והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה, סיכל את ידיו. זוכרות שכשיעקב מברך את אפרים ומנשה, הוא עושה ככה, במקום שיד ימין תהיה על הבכור, אז יד ימין על הצעיר ויד שמאל על הבכור. וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים וירא בעיניו. ויוסף רוצה מה לעשות? להחליף. להחליף את הסדר של הידיים. אומר המדרש, כיוון שראה יוסף כן היצר. יוסף מצטער, הוא אומר, אולי אבא שלי יתבלבל, אולי משהו פה לא בסדר. למה הבכור לא יקבל את הברכה של הבכור והצעיר את הברכה של הצעיר? מיד תמך ידו של אביו להעבירה מעל ראשו של אפרים ולהניחה על ראשו של מנשה. אז מה רוצה יוסף רוצה לעשות? כולה ככה, כולה להעביר את הידיים. מה קרה? אמר לו יוסף, ידי אתה מבקש להעבירה שלא בטובתי? יד זו תפסה לשר צבא של מעלה ואתה סבור להעבירה שלא בטובתי? מה אומר יעקב ליוסף? הידיים של יעקב זה לא סתם ידיים. המעשים של יעקב זה לא מעשים טכניים. כשיעקב עושה כך, יש פה ברכה אלוקית שיעקב הולך לברך את אפרים ומנשה, ובכוונה הוא סיכל את ידיו. אין דבר כזה להעביר את זה. אין כזה דבר לגעת ביד של יעקב. זה יד אחרת, יעקב זה מישהו אחר. ואותו דבר המיטה של יעקב. המיטה של יעקב זה לא המזרון שלו והקרשים. המיטה של יעקב זה איפה הוא קובע עכשיו את מקומו. יעקב יש לו שכינה על מיטתו. זה לא סתם בן אדם. זה לא מעשה טכני, או אולי הוא זקן, הוא התבלבל, הוא שכח, הוא שם את המיטה שלו באוהל בלהה. יש עניין מהותי, פנימי, עמוק, למה המיטה של יעקב צריכה להיות באוהל בלהה ולא באוהליה. וכשראובן נוגע במיטה של יעקב, זה מזעזע כאילו הוא שכב את בלהה פילגש אביו, כאילו ברור שהוא לא עשה את זה. והתורה יודעת שאנחנו לא נזדעזע, אז היא מתארת את זה בצורה מזעזעת. עכשיו, האם ראובן צדק שוב? וזה קשור למה שתואר אמרה. כשראובן רוצה שמיטת יעקב תהיה באוהל לאה, בטח שהוא צודק. ללאה יש מקום, ודיברנו על זה כשלמדנו על לאה. ובסוף כתוב, מי הייתה ראש מיטתו של יעקב? זו לאה, זה ברור. אבל ראובן, מה הוא עושה? הוא מנסה להקדים את המאוחר. ראובן בראייה הוא לא טועה, בראייה לא. הוא צודק בראייה שלו. אבל במעשה הוא מנסה להקדים, וזו בעיה שחוזרת על עצמה אצל ראובן, ואת זה אנחנו נראה כבר בעזרת השם בפעם הבאה. אז קודם כל המבט שלו נכון, הראייה שלו נכונה. יש מקום ללאה, אבל עוד לא הגיע הזמן. הוא מחזיר, אבל יש קפידה על ראובן, צריך לבאר את זה. שעכשיו המקום צריך להיות שם ולא שם. כן. יעקב עדיין מחובר לרחל, ובלהה זה, אמרנו, זה הזרוע של רחל, היא עדיין צריכה לקבל ממנו את הכוח. כן? טוב, נעצור כאן. זה חטא המעבר של המיטה, אבל לא החטא הזה, לכן כל האומר הוא בן חטא, אינו אלא טועה. ראיתם שאיציק סגר את הדלת פה?